אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בלבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
שלום וברכה. בשיעור הקודם קראנו על חטאו של אמנון בן דוד עם תמר אחותו, וראינו את התגובות השונות לחטא. בעוד שהנפגעת הישירה ממעשהו של אמנון אחותו תמר מביעה את צערה בפומבי, כשהיא עוטה על עצמה סימני אבל וצער, אבשלום אחיה בוחר להשתיק את העניין. מרגע זה ואילך יתחיל אבשלום להוביל מהלכים בתוך בית דוד, כשבשלב הראשון הוא רוצה להשתיק את המקרה, הוא מורה לתמר להישאר בביתו ולא לדבר יותר על מה שקרה. דוד התעצב על מה שקרה, אבל הוא בחר שלא להגיב על העניין מסיבות שונות מאלה של אבשלום. אנו קוראים בספר שמואל ב' פרק י"ג ופסוק כ' ב'. ולא דיבר אבשלום עם אמנון למהרה ועד טוב, כי שנא אבשלום את אמנון על דבר אשר עינה את תמר אחותו. שנאתו של אבשלום לאמנון מתוארת מיד לאחר שנזכרת שתיקתו של דוד בעניין זה, להצביע על כך שאבשלום חיכה אולי לתגובה מסוימת מצידו של דוד, אולם מי שראה כי דוד אינו מגיב, החליט לבטא את הרגשות שהיו לו בעקבות המעשה הנתעב. שתיקתו של דוד נתפסה אתלו כחולשה שיש לחפות עליה. אבשלום מגיב הן על מעשהו של אמנון והן על השתיקה של דוד. הוא רואה עצמו כמתאים להחליט על גורלו של אמנון, שהיה היורש הטבעי, ועל גורלה של הממלכה כולה. שנתיים לאחר המעשה הוא בוחר להגיב בנקמה על הפגיעה בכבודה של תמר. והיא לשנתיים ימים, ויהיו גוזזים לאבשלום בבעל חצור אשר עם אפרים. אבשלום ערך משתה בסיום חג הגס בבעל חצור, שיש המשערים כי הוא ג'בל אל עצור, ההר הגבוה שבערי אפרים, מצפון לבית אל. ויקרא אבשלום לכל בני המלך. האירוע הוא אירוע ממלכתי, ואבשלום מזמין את עובדי הארמון לאירוע. ויבוא אבשלום אל המלך ויומר, הנה נא גוזזים לעבדיך. אבשלום נוהג בגינוני מלכות, כשהוא מכנה את עצמו כעבד המלך. ילך נא המלך ועבדיו עם עבדיך. ויומר המלך אל אבשלום, אל בני, אל נא נלך כולנו ולא נכבד עליך. ויפרוץ בו ולא אבה ללכת ויברכהו. דוד מסרף להשתתף בחגיגות, כסימן לכך שבליבו עדיין יש צער על מה שעשה אמנון לאחותו, לכן לא רצה להשתתף בחגיגת שמחה. דוד אינו מסכים להשתתף בשמחה, לא כמלך ולא כאב. אפשר לראות את בקשתו של אבשלום מאביו כמעין גישוש ליחסו כלפיו. אם דוד היה מקבל את ההזמנה, סימן שהוא מקבל את מעמדו של אבשלום. בגלל שהוא דוחה את ההזמנה, יש פה דחייה של אבשלום. בכל אופן, הדחייה היא עדינה, ודוד מברך את אבשלום להצלחת האירוע. ויאמר אבשלום, ולא ילכנה איתנו אמנון אחי? אם אתה בעצמך לא תלך, שלחנה את אמנון, הבן הבכור שיכול לייצג אותך באירוע. ויאמר לו המלך, למה ילך עמך? נראה שדוד חושד בכוונותיו של אבשלום. ויפרץ בו אבשלום, הפציר בו, וישלח איתו את אמנון ואת כל בני המלך. בסצנה זו מתגלית חוכמתו ויוזמתו של אבשלום, שבניגוד לאמנון אשר נזקק לעצתו של יונדב, כדי להיפגש ביחידות עם תמר, אבשלום יוזם בעצמו את המפגש עם אמנון. הוא עורך את חגיגת הגז, מזמין את כל בני המלך ועבדיו, ופותח בהזמנה אישית לדוד, בידיעה אולי כי המלך יסרב להזמנה זו. את סירוב המלך הוא מנצל להצעת פשרה, שאת המלך ייצג בנו בחורו אמנון. אם דוד היה מקבל את ההזמנה, היה צריך אבשלום לתכנן צורת מפגש אחרת עם אמנון מן הסתם. ויצב אבשלום את נעריו לאמור, ראונה כתוב לב אמנון ביין, ואמרתי עליכם, הקו את אמנון, והמיתם אותו, אל תיראו, הלא כי אנוכי ציוויתי אתכם, חזקו ויהיו לבני חיל. ויעשו נערי אבשלום לאמנון, כאשר ציווה אבשלום. ויקומו כל בני המלך, וירכבו איש על פרדו וינוסו. אחיו של אמנון לא יודעים אם היה זה חיסול ממוקד של אמנון, או ניסיון הפיכה שיכול להוביל לרצח של כולם. ויהי המה בדרך, והשמועה באה אל דוד לאמור, היכה אבשלום את כל בני המלך, ולא נותר מהם אחד. אותה מחשבה שעלתה במחשבתם של האחים, עולה כעת במחשבתו של אדם אחר, מפני שאיש אינו יודע אחד נמצאים מהאחים שנעשו. וכך מגיעה השמועה על מות האחים אל בית דוד בירושלים. ההיגיון מאחורי שמועה שכזו, המחשבה שאבשלום מתכנן הפיכה. מי שיכול היה להפריח שמועה שכזו הוא אבשלום, שמפריח אולי בלון ניסוי שמטרתו לבדוק את תגובתו של דוד לשם הידיעה הקשה. אבשלום מתכנן מרד, דבר שנראה בקרוב, ולפני שהוא מוציא את תוכניתו לפועל, הוא רוצה לראות איך המערכת המלכותית מגיבה לידיעה שכזו. דוד נדהם משמועה זו ומגיב בסימני אבל. ויקום המלך ויקרא את בגדיו וישכב ארצה, וכל עבדיו ניצבים קרועי בגדים. מבחינה של מי שרוצה למרוד, זו תגובה רצויה. דוד נכנס להלם ואינו פועל באופן נחרץ נגד המורד הפוטנציאלי. אולם המקרא אינו מייחס את הפצת השמועה לאבשלום או למישהו מאנשיו, מה גם שלבלון ניסוי מהסוג הזה יש חיסרון גדול. אם לא מומש האיום בפעם הזו, ניטל גורם ההפתעה מהאפשרות לממש את ניסיון המרד. עכשיו יהיו דוד ואנשיו ערים לאפשרות שאבשלום רוצה למרוד. השמועה היא שאבשלום היכה ולא רצח, מה שמצביע יותר בכיוון של ניסיון הפיכה. התגובה של דוד שונה מתגובתו במקרה של נפילת ציקלג ולקיחת נשיו ובניו בשבי. אז בכה דוד עד אובדן כוחות. כאן נראית תגובתו מאופקת יותר, הוא אינו בוכה. הבכי נובע מחוסר השלמה עם המציאות שנופלת בהפתעה, ואילו דוד כמו משלים עם הצרות משום שהוא קיבל נבואה אודותיהם. בנקודה הזו של אי ודאות נכנס יונדב עם הבשורה הזו. ויען יונדב בן שמעה אחי דוד ויומר, אל יאמר אדוני את כל הנערים בני המלך ימיתו, כי אמנון לבדו מת, כי על פי אבשלום הייתה שומה מיום ענותו את תמר אחותו. ואתה אל יסם אדוני המלך ליבו דבר לאמור, כל בני המלך מתו, כי אמנון לבדו מת. יונדב רצה להרגיע את דוד שלא מדובר בהפיכה, אלא בנקמה על מה שקרה לפני שנתיים. אבשלום תכנן את הנקמה, כי על פי אבשלום הייתה שומה, ועכשיו הוציאה לפועל. מדוע לא דיבר יונדב לפני כן? מדוע לא הזהיר את דוד שאבשלום הולך לרצוח את אמנון? הוא נותן לדוד לספוק את הידיעה הקשה ורק לאחר מכן מדבר. כזכור היה יונדב יועץ חשוב בחצר המלך, ויעץ הן לאמנון והן לאבשלום. אבל כעת הוא נמצא בארמון. נראה שהוא פועל באופן כללי לערעור ממלכת דוד. בשעה שאבשלום נמצא בתהליך של העצמת כוח וחיפוש אחר הרגע המתאים למרידה, יונדב מרגיע את דוד בפרשנות שמטרה להסיח את דעתו מחומרת המצב, או במילים אחרות להרדימו. נאמר עליו קודם לכן שהוא איש חכם, וראינו איך שניצל את חוכמתו לרעה. כעת הוא פועל כסוכן של אבשלום בחצר המלך. הנה גם אחד מעבדיו של דוד בוגד בו כחלק מהמחיר שמשלם דוד על החטא. ויברח אבשלום, וישא הנער הצופה את עיניו, והיה והנה עם רב הולכים מדרך אחריו מצד ההר. הדיווח על בריחת אבשלום, בין דברי יונדב לדברי הצופה, קוטע את רצף הדברים ונראה שאינו במקומו. אפשר היה לשים אותו לפני כן, ביחד עם תיאור בריחת בני המלך, או לאחר מכן, כמו שחוזר הדבר, בפסוק למצזיין. אפשר שהדבר נכתב כאן להודיענו שרק לאחר שנודע לבני המלך שאבשלום ברח, יצאו ממקומות מחבועם ובאו לירושלים. הם הגיעו לעיר מהצד האחורי ביחס למקום שממנו עמד הצופה וחיפש אותם, מה שיכול להתפרש כצד מערב, שלעיתים נכתב כאחור, שהוא ההפך מקדימה, מקדמה. או שהוא היה מחכה לבואם מצפון והם באו מדרום. עד פסוק למדלד לא היה ברור מה היו כוונותיו של אבשלום לאחר רצח אמנון. האם הוא תכנן להישאר או לברוח? מפסוק למדלד מתחיל להתבהר שבשלב זה אין לו תוכנית למרוד. נראה שעד לשלב זה גם אבשלום לא יודע בדיוק מה יעשה, ולכן לא נאמר שהוא ברח. רק בשלב זה מחליט אבשלום לברוח ולא לנצל את המהומה למרד. ואז חוזרים בניו של דוד לארמון. ויאמר יונדב אל המלך, הנה בני המלך באו, כי דבר עבדך כן היה. ההתפרעות הזו של יונדב מצביעה על מידה לא קטנה של גאווה. והיא כחלותו לדבר, והנה בני המלך באו, וישאו קולם ויבכו. וגם המלך וכל עבדיו בחו בכי גדול מאוד. ואבשלום ברח, וילך את תלמי בן עמיהוד מלך גשור. ויתאבל על בנו כל הימים. ואבשלום ברח וילך גשור, והיה שם 3 שנים. ותיכל דוד המלך לצאת אל אבשלום, כי ניחם על אמנון כי מת. יש כאן 2 תיאורים על אבשלום ו2 על דוד, ושניהם קטועים וכפולים במקרה של אבשלום. אבשלום בורח בשלב הראשון אל מלך גשור, סבו מצד אמו, מאחה בת תלמי. גשור שכנה בגולן הדרומי מצפון לגלעד. אבשלום משתקע בשלב זה בגשור, וילך גשור והיה שם 3 שנים. באותו זמן נאמר שדוד מתאבל על בנו. יש אפשרות שהוא מתאבל על אבשלום, מפני שחשב אותו למת וסתם עליו את הגולל, אבל ככל הנראה התאבל דוד באותה עת על אמנון. לסיום נאמר, ותאכל דוד המלך לצאת אל אבשלום. דוד מתגעגע לאבשלום, סימן שידע כי הוא חי. כי ניחם על אמנון כי מת. הגעגוע לאבשלום מתעצם בגלל החסר של אמנון. ישנה התפתחות מסוימת ביחס של דוד כלפי אבשלום. מיד לאחר רצח אמנון היה כאב על אמנון וסלידה ממעשהו של אבשלום. בנוסף לחשש שהוא מארגן הפיכה. 3 שנים לאחר מכן החלו הגעגועים של אב לבנו, למרות המשקעים של העבר. מה שעולה מדברי הסיכום של הפרק הוא שלאבשלום אין תוכנית מובנית. הוא נמצא בתנועה והמציאות מתרקמת סביב התנועה, כמו שקורה אצל כולנו בשלבים רבים בחיים. הוא רוצח את אמנון, גם במחשבה שהוא יירש את דוד בבוא היום, אבל אינו בטוח שצריך למרוד בשלב זה. כפי שראינו, הוא מחכה לראות איך התפתחו העניינים. הלך מחשבה שכבר מצאנו אצלו במקרה של תמר. וכשהוא מגיע למסקנה שאנשים חושדים בו שהוא מורד, הוא בורח לגשור ושם יושב ומחכה. בפסוקי הסיום של הפרק יש הזדמנות לבחון את התחביר המקראי, ולגלות פה את הדקויות שנובעות מחסר של מילים שמרכיבות את הפסוקים. אלו הם כלים ספרותיים שנמצאים לכל אורך המקרא, ולא תמיד יש לנו את הזמן והרצון לחדור לעומקם. אולם חשוב להבין שבשפה התמציתית של התנ"ך הם יכולים להביע משהו חשוב להבנת הפסוקים והפרשה כולה. 2 הפסוקים האחרונים מתארים את תגובת דוד, ונשים לב למה שכתוב בהם. ואבשלום ברח, וילך אל תלמי בן עמיהוד מלך גשור, ויתאבל על בנו כל הימים. מה חסר כאן? מי התאבל? אין ספק מי מתאבל, דוד, אבל מסיבה כלשהי, המקרא מעלים את שמו. בפסוק הבא, כשמתואר את התגובה של דוד, כתוב, ותאכל דוד המלך לצאת אל אבשלום. חסרה מילת התואר נפש, ותאכל נפש דוד המלך לצאת אל אבשלום. לפנינו שני פסוקים שבכל אחד מהם חסרה מילה. יש להניח שאם חיסרו בכוונה מילה, יש כאן אמירה מסוימת. ברור לגמרי שמילים אלה אמורות להימצא כאן, ומחבר המקרא תלש את המילה במכוון. במקרה הראשון חסר שמו של המתאבל, והאמירה היא שהנוכחות של דוד באותו אבל היא בעצימות נמוכה. הוא מתאבל, אבל לא בכל ליבו ובכל נפשו. במקרה השני חסרה המילה נפש. התחל דוד המלך לצאת אל אבשלום. שוב פעם מתואר רגש מסוים בעצימות נמוכה. חסר משהו ברגש של דוד. בפעם הראשונה חסרה הדמות של המתאבל. דוד עצמו נעדר מהרגש של האבלות. אפשר להגיד שהוא מתאבל עליו מתוך מחויבות. כאן עולה על פני השטח רגש הסלידה של דוד מאמנון בעקבות האונס של תמר. דוד מצטער על הרצח ועל מות בנו בהסתייגויות מסוימות. בחלק השני מדובר על הרגש של דוד כלפי אבשלום. החסרת נפשו של דוד ובמקומה הכנסת תוארו של דוד מלך ישראל מצביעה על כך שגעגועיו של דוד לאבשלום הם געגועים עצורים שנובעים מהתחייבויותיו לעניין המלוכה ולא מאהבה כהנה למי שנקט בצעד הדרסטי של רצח אחיו. והנקודה הזו של החיסרון בקשר כלפי אבשלום היא נקודת הפתיחה של הפרק הבא. יואב הוא זה שינסה לאחות את הקרעים ולהחזיר את אבשלום הביתה, ולא דוד עצמו. יואב משתמש בתכסיס כדי להחזיר את אבשלום לירושלים. הוא מזמין אישה חכמה מתקוע לבוא לירושלים ולהציג את בעייתה בפני דוד, שמשמש בתור בית הדין הגבוה לצדק. האישה החכמה מביימת מקרה משפחתי שאמור לעורר אצל דוד אסוציאציות בקשר לבנו אבשלום. משפט זה דומה לשני משפטים או משלים מבוימים אחרים. משפט האיש העשיר שגזל את כבשת הרש שקראנו לו מזמן, ומשפט שומר השבוי בספר מלכים א' פרק כ'. הצד השווה במשפטים אלה הוא העמדת מקרה בדוי לפני מלך ישראל, שבסמכותו לפסוק בעניינים אותם המשפט המקומי לא הצליח להכריע. המלך חורץ משפט במקרה הבדוי, ומציג המשפט מצביע על אנלוגיה בין המקרה הבדוי לבין התנהגותו של המלך. בכל המקרים פסק המלך כפי שקיווה, מציג המשפט, ובכך ניתן היה להוכיחו על התנהגותו. במקרה שלפנינו יש ביקורת על דוד שהזניח את נושא העמדת יורש לכיסאו. יואב ידע על הגרועים שתקפו את דוד לבנו אבשלום, והוא התכוון לעזור למלך. אולם נראה שיותר משהיה יואב מעוניין להקל את סבלו האישי של המלך, הוא דאג לעתידה של מלכות דוד, שנשארה בלי יורש מבוגר וראוי. יואב סבר באותה עת שאבשלום הוא הבשל מכל בני המלך לשמש כיורש. אולם היה מודע לעובדה שדוד התקשה לחון את אבשלום, אשר רצח את אמנון אחיו. עצם העובדה שצריך להביא משל בפני דוד כדי לגרום לו להחזיר את אבשלום, מורה על כך שמשהו מעכבו. מהו הדבר שמעכב את דוד מלהשיב את אבשלום? דוד לא יכול היה לחון את אבשלום, משום שדוד ניצב בראש הפירמידה השיפוטית, והיה במעמד של הסמכות השיפוטית העליונה. היה עליו לדאוג לביצוע משפט צדק, גם אם הנאשם היה מבני משפחתו. שאם לא כן מוטלים דמי הנרצח על דוד וכיסאו. מכאן חששו הגדול של דוד להשבת אבשלום, למרות שהתגעגע אליו, ובאופן עקרוני רצה לראותו קרוב אליו. מכאן גם אי רצונו לראות את אבשלום לאחר שהוחזר לירושלים. יואב נזקק לטיעון משפטי כדי לאפשר לדוד לצאת מן הסבך האישי והציבורי שאליו נקלע. אנו קוראים בפרק י' שבספר שמואל ב'. וידע יואב בן צרויה כי לב המלך על אבשלום. כבר הזכרתי את העובדה שיואב פועל לא מתוך דאגה למצב רוחו של דוד, אלא כאסטרטג שמתכנן מהלכים לטווח ארוך, והחזרתו של אבשלום לירושלים היא חלק מתכנון ממלכתי ארוך טווח. יואב מנצל את געגועיו של דוד כדי לנסות ולהחזיר בשלב זה את אבשלום לירושלים. הוכחה לכך היא הניסוח לב המלך על אבשלום. יואב מתייחס לדוד כאל מלך שחושב באותו רגע על אבשלום, והוא מוצא דרך לנצל את געגועיו. וישלח יואב תקוע ויקח משם אישה חכמה. תקוע אינה רחוקה מירושלים, ונוכחותה שם של אישה חכמה הגיעה לאוזנו של יואב. חוכמתה הייתה ככל הנראה בדיבור ויחסי אנוש, ויואב היה זקוק למישהי שתשאיר רושם של אישה רצינית וכנה על המלך. ויומר אליה, התאבלינה ולבשינה בגדי אבל, ואל תסוכי שמן, והיית כאישה זה ימים רבים מתאבלת על מת. את חייבת להכניס את עצמך למצב רוח של אבלות שנמשכת ימים רבים, אבלות שהשאירה את חותמה עלייך כהכנה לסיפור שתציגי בפני דוד. ובאת אל המלך ודיברת אליו כדבר הזה. וישם יואב את הדברים בפיה. יואב מתכנן את הצגת המשפט לפרטי פרטים. ותאמר האישה התקועית אל המלך, ותיפול על אפי הארצה ותשתחו, ותאמר הושיע המלך. האישה מטיבה לשחק את תפקיד האלמנה השבורה. היא נופלת על אפי הארצה לפני המלך, משתהה מעט וקוראת הושיע המלך, מבלי לפרט מהי בעייתה, עד שהמלך יזקק להוכיח אותה בעדינות. ויאמר לה המלך, מלך. אישה חכמה זו יודעת לפני מי היא ניצבת. היא מקפידה לקרוא לדוד המלך, או אדוני המלך, את עצמה היא מכנה שפחתך. הנימוס וביטויי ההכנעה הם שיאפיינו את הופעתה של אישה חכמה זו במשפט המבוים. החזרה הכפולה על המילה ותאמר, ובתווך התיאור של ההשתחוות בנפילה לארץ, באה לומר שהנפילה היא חלק מן האמירה. היא נמצאת במצב של ייאוש ומבקשת עזרה מהסמכות המשפטית העליונה. ויומר לה המלך, מלך, ותומר, אבל אישה אלמנה אני וימות אישי. האבל שהזכירה האישה בלבושה, בהתנהגותה ובמילים המפורשות, בא להקדים ולומר שהבקשה תהיה בעייתית וחריגה בגלל שהיא נותרה אלמנה, בודדה וחסרת ישע. יש בעיה הלכתית במה שאני עומדת לבקש ממך, ובכל זאת באתי לבקש שתפעל לפנים משורת הדין. ולשפחתך שני בנים, וינצו שניהם בשדה, ואין מציל ביניהם. ויקור האחד את האחד, וימת אותו. והנה קמה כל המשפחה על שפחתך ויאמרו, תני את מכה אחיו, ונמיתהו בנפש אחיו אשר הרג, ונשמידה גם את היורש. האישה מספרת שנותרו לה שני בנים, אבל במריבה בשדה, היכה האחד את השני והם איתו. עתה קמה כל המשפחה ומבקשת ממנה את הסגרת האח הרוצח, כדי להוציאו להורג מדין גאולת אדם. ברטוריקה מובהקת שמה האישה בפיהם של גואלי הדם תוספת, ונשמידה גם את היורש. תוספת זו איננה משקפת את הצהרת גואלי הדם שביקשו לקיים כאן את הדין של נפש תחת נפש, אלא האלמנה במרכאות היא שמכניסה בפיהם של גואלי הדם כוונת זדון. הם מבקשים להשמיד את היורש כדי להשתלט על נכסיה, מפני שבמות הבן היורש הם יהפכו ליורשים. וחיבו את גחלתי אשר נשארה לבלתי שים לאישי שם ושארית על פני האדמה. היא פותחת בתיאור התעלמנותה וממשיכה לתאר בלשון ציורית שדרישת גואלי הדם משמעה כיבוי הגחלת אשר נשארה ואובדן שמה, משום שההמשכיות המשפחה מותנה בקיום ירושת הקרקע על ידי הבן. על הקשר ההדוק בין ירושת הקרקע והמשך השושלת, קראנו גם במגילת רות, כאשר בועז נושא לאישה את רות, הוא טוען לפני הזקנים, וגם את רות המואביה, אשת מחלון, קניתי לי לאישה, להקים שם המת על נחלתו, ולא יקרא את שם המת מאם אחיו, ומשאר מקומו. מוקד הסיפור הוא עניין השארית של האלמנה, ומבחינה זו דומה ליבו של הסיפור לדאגה שיש בליבו של יואב על יורש לדוד המלך. גם ליתר הדמויות בסיפור יש אנלוגיה במשפחת דוד. הבן הרוצח הוא אבשלום, הנרצח הוא אמנון, האב הוא דוד, שבבוא העת ימות גם הוא, והאישה התקועית מסמלת את כנסת ישראל, שטובעת יורש לדוד, כי אמו של אמנון לא השמיעה את קולה. האישה מבקשת איפה מן המלך להפעיל את סמכותו העליונה, ולהפקיע במקרה יוצא מן הכלל את חובתם המשפחתית והשיפוטית של גואלי הדם, לבצע דין בבן הנותר, בדרך של מידה כנגד מידה. שלום לכם.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי. עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. ניתן להאזין לתוכנית גם ברשת האינטרנט. כתובת האתר היא www.ttb.org/hebrew. אני חוזר, כתובת אתר האינטרנט היא www.ttb.org/hebrew. אתם מאזינים לכל הישועה, שידורי הרדיו של היהודים המשיחיים. אנחנו משדרים בכל ערב בשעה 10 בגלים בינוניים 1350 קילוהרץ. המעוניינים יכולים לכתוב אלינו לתא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. אני חוזר, כתובתנו כל הישועה, תא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.